אנחנו בברכות דף חס א' עמוד ב', ברוך השם, חזרנו. ראינו במשנה שיש דין בעל קרי מהרהר בליבו, שעזרה תיקן שבעלי קרי לא ילמדו תורה בצורה רגילה. עכשיו למה? אז הגמרא בבבא קמא מביאה לנו שהוא לא רצה שתלמידי חכמים יהיו מצויים אצל נשותיהן כתרנגולים. זאת אומרת, הוא רוצה שבן אדם ייתן דעתו לבני שהוא משמש את המיטה עם אשתו, מאחר ותשמיש המיטה זה דבר שבעצם זה דורש קלות ראש. זאת אומרת, הצורה הנורמלית שבן אדם משמש את מיטתו עם אשתו, זה שיש קלות ראש כרוכה בדבר. זה לא רק מעשה שנעשה 1, 2, 3, אלא זה מעשה שהם משקיעים קודם כל בקלות ראש יחד. והגמרא מספרת שרב מימיו לא שח שיחת חולין, ופעם אחד מהתלמידים התגנב לתוך הבית והקשיב לך רב עם אשתו באותו לילה, והוא פתאום שומע שרב עושה צחוק עם איתה, כאילו הם שני בחור ובחורה צעירים. אז הוא שאל אותו, מה הולך פה? מחוץ לבית אתה כל כך קדוש, בתוך הבית. אנחנו לומדים אותה גמרא, שגם אדם קדוש, הדרך של תשמיש המיטה, זה שבן אדם מביע את אהבתו, ויש קלות ראש שכוחה בדבר. שכויה... שכוח, תודה רבה. אז העזרה תיקן שתלמידי חכמים ייתנו את דעתם לפני שהם עושים את המצווה הזו, ובגלל זה הוא עשה שזה יהיה לא כל כך פשוט. הגמרא שלנו מביאה שיש בזה פן טהרה, יש בזה פן שכמו שבמתן תורה היה את הטהרה הזו שטבלו לקריין, כך עזרה תיקן, והשאלה אם הם שני טעמים או לא, נדון בזה בעזרת שם כשנגיע לסוגיה. ורבי יהודה אמר לנו במשנה שהבעל קרי מברך את הברכות על המזון בצורה רגילה. תנא קמא אמר שהברכה הראשונה הוא לא מברך. רבי יהודה אומר הוא כן מברך. ברכה ראשונה, ברכה אחרונה, הוא מברך כרגיל. אומרת הגמרא, למימרא דכסבר רבי יהודה בעל קרי מותר בדברי תורה? אם רבי יהודה מתיר לי סתם לברך את הברכה הראשונה, האם הכוונה שהוא חולק על כל העיקרון הזה של תקנת עזרה? והגמרא תאמר שלא, הוא לא, צריך לומר במשנה שלנו, הגמרא תענה בשורה השלישית בכ"ב עמוד א', שצריך לומר מהרהר, שגם רבי יהודה לא מתיר לו לברך באופן ברור, אלא בצורת הרהור, ואז הגמרא דוחה גם את זה. אבל קודם כל אנחנו רוצים להוכיח שרבי יהודה לא חולק על העיקרון הזה, על תקנת עזרה. ואמר רבי יהושע בן לוי, מניין לבעל קרי שאסור בדברי תורה? יש איזה מקור בתורה שנאמר, ועודתם לבניך ולבני בניך. אז ישנו מצווה ללמד את התורה לדור הבא, לילדים ולנכדים. וסמיך לי, והתורה בפסוק הבא אומרת לי, יום אשר עמדת לפני השם לוקח בחורב. ואנחנו דורשים מהסמיכות הזו של שני הפסוקים האלה, מה להלן בעלי קרי נסורין, כמו שבמתן תורה היה דין, היו נכונים לשלושת ימים אל תיגשו אל אישה, שמשה אמר לעם ישראל לפרוש מנשותיהם שלושה ימים לצורך מתן תורה, כי בעל קרי היה אסור להיות נוכח במתן תורה, אף כאן בעלי קרי נסורין. אז אנחנו לומדים מהסמיכות, ועוד אתם תלמד את התורה, כמו שהיה בסיני שבעלי קרי נסורין, כך גם פה. אז לכאורה מסמיכות הפסוכים, יש לנו דרשה שבעל קרי אסור בדברי תורה. משמעות הגמרא שזה דין דאורייתא. אנחנו אמרנו שזה תקנת עזרה, עכשיו הגמרא מביאה לי פסוקים. אז זה צריך ביור. מה זה סמוכים? מה זה היקש? היקש זה כשיש לי שני דינים בפסוק אחד, או שהפסוק עצמו משווה דין אחד לשני. הפסוק לפעמים אומר, כמו זה, כך זה. אם הפסוק היה אומר, כיום אשר עמדת בחורב, אז החף הדמיון היה מקיש את יום אשר עמדת לעבודתם לבניך. מאחר ואין לי הקש בפסוק, הפסוק לא אומר לי באופן ישירות להקיש, אלא יש לי שני פסוקים. בגלל שזה שני פסוקים, זה לא הקש, כי אין לי לא מילה מקישה, ואין לי את שני הדינים בפסוק אחד, נכון? אז זה נהפך להיות דין סמוכים, שני פסוקים סמוכים זה לזה. אז יש לנו מחלוקת תנאים, שרבי יהודה לא דורש סמוכים בכל התורה כולה חוץ מספר דברים, ושאר תנאים כן דורשים סמוכים בכל התורה כולה. אז הגמרא עכשיו תאמר לי, ואם אתה תאמר לי, הרי רבי יהודה לא דורש סמוכים בכל התורה כולה, הפסוקים האלה הם בספר דברים, וגם רבי יהודה דורש את זה, ואז נוכיח גם שרבי יהודה לא דורש סמוכים בכל התורה כולה, וגם שהוא כן דורש בספר דברים, ואז ממילא יש לנו את השאלה, אז למה רבי יהודה מתיר לבעל קרי באופן ישיר לומר את הברכה לפני המזון? אז זה בעצם המהלך שאנחנו הולכים לקרוא עכשיו. וכי תאמר רבי יהודה לא דריש סמוכים, ואמר רבי יוסף אפילו מאן דלא דריש סמוכים בכל התורה, במשנה תורה זה דריש, ויש בזה היגיון, ששאר התורה זה פרשיות פרשיות, התורה ניתנה, משנה תורה זה בעצם גוש אחד של חזרה על כל התורה כולה. אז גם אם בשאר התורה אני אומר, טוב, הפסוק הזה נאמר פה, הפסוק הזה נאמר שם, אתה לא יכול לדרוש סמוכים, מי אמר לך שבכלל הם נאמרו באותו מעמד? משנה תורה זה הכל נאמר באותו מעמד. היו לי 40 יום בערך, 49 יום שנאמר משנה תורה, נכון? והשתי עשר חודש באחד לחודש, נכון? הועיל משה בערת התורה הזאת, זאת אומרת בראש חודש תבט, בראש חודש שבט התחיל, ראש חודש שבט פלוס שבעה באדר, אז יש לי 37 יום, נכון? בסדר. 36, כל ספר דברים, בסדר. זה הכל בעצם שיעור אחד. אז שם רבי יהודה דורש סמוכים. אז שוב, ואמר רבי יוסף אבי למאן דלא דריש סמוכים בכל תורה במשנה תורה דריש, דה רבי יהודה לא דריש סמוכים בכל תורה כולה ובמשנה תורה דריש, ובכל תורה כולה מנהלן דלא דריש. מה המקור לזה שרבי יהודה לא דורש סמוכים בכל התורה? תתניה, בן עזאי אומר, היה רב שקולו שמעון בן עזאי, הוא לא השיג סמיכה, הוא היה צעיר, קראו לו בן עזאי. נאמר הפסוק, יש לנו מלא דינים של כישוף, נכון? יש לנו דין מחשף, יש לנו דין מחשפה, יש לנו אוב ועידוני. אוב זה שהוא מקטיר לגולגולת ושומע את התשובות. עידוני זה שלוקח עצם של אוב שקוראים לה ידוע, שמת בפה, ואז הוא מגלה עתידות. יש לנו מעונן, זה בן אדם שאומר לפי העונות, עכשיו זה הקיץ, אז נעשה השקעות וזה יצליח בגלל שזה הזמן, מעונן מלשון עונה. יש לנו כמה וכמה לבין בתורה על כישוף, נכון? מעונן, מחשף. אז יש לנו פסוק כולל, בן עזאי אומר, נאמר, מחשפה לא תחיה. אז לא כתוב לי איך להרוג את המחשפה. ונאמר, כל שוכן בהמה מות יומת. הפסוק הבא אומר לי שהשוכן בהמה מות יומת מקבל סקילה. מות יומת, התורה מלמדת איזה סקילה. סמכו עניין לא, לומר, מה שוכן בהמה בסקילה, אף מחשפה נמי בסקילה. עכשיו אנחנו יודעים שיש, יש ארבע מיטות בית דין, נכון? החמורה ביותר זה סקילה. אז אמר לרבי יהודה, אבכי מנש, סמכו עניין לא נוציא לזה סקילה. מה, בגלל ששני הפסוקים אחד ליד השני, בכל פרשה משפטים יש לך דין אחרי דין אחרי דין, לא קשורים בכלל. בגלל שפונקט שני אלה אחד ליד השני, אתה תיתן למחשפה את המיטה הכי חמורה? אלא, איך אני יודע שאוב שמחשפה היא בסקילה? אני מסכים איתך עם הדין, אבל לא משם אני לומד את זה. או ועידוני בכלל כל המחשבים היו, והסברנו לפני רגע מה זה או ועידוני, ולמה יצאו, למה יש לי לב מיוחד על אוב ועידוני בתורה? אז עכשיו אני לא דן סמוכים, אני דן, יש לי דבר שהיה בכלל, יש לי כלל הכישוב שאסור, ואז יש לי היוצא מן הכלל, שהתורה אומרת לי עליו דין ספציפי להקיש להן ולומר לך, מה אוב ועידוני בסקילה? כתוב על אוב ועידוני שמקבלים סקילה, התורה אומרת לי את זה בסוף החימות, ללמד אותי, כמו שאו ועידוני בסקילה, אף מחשפה בסקילה. אז הוא לא לומד את זה מדין סמוכין, אלא מדין דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמו יצא, אלא על הכלל כולו יצא. אתם מכירים את הכלל הזה? אני אומר, כל הקבוצה הזו מקבלת פרס שסיימנו את הפרק. שי, אתה בא איתי לפיצה? כולם מבינים שכולם מקבלים פיצה. כי אני דיברתי על הכלל, ואז דיברתי על פרט אחד, מה הוא יקבל? אז כולם מבינו אותו דבר. אז התורה אומרת, כל כישוף לא יחיה. אז התורה אומר לי, על אחד מהסוגי מחשבים שהוא בסקילה. אני מבין, כן, כולם בסקילה. כשהיא אמרה, לא תחיה, מחשפה לא תחיה. הכוונה הייתה באותה מיטה שאני נותן לו וידוני. ברור? אוקיי. ובמשנה תורה מנהלן דדריש, אז יש לנו פה שרבי יהודה לא היה מוכן לדרוש סמוכין בכל התורה כולה. איך אני יודע שבמשנה תורה הוא מוכן לדרוש סמוכין? דתניה, רבי אליעזר אומר, יש לנו דין שבן אדם לא יכול להתחתן עם אשת אביו. מה קורה אם אבא שלו לא התחתן עם אישה? הוא אנס אותה, הוא פיתה אותה, אז היא לא אשתו. נכון, היה יחסים ביניהם, אבל היא לא אשתו. רבי אליעזר אומר, נושא אדם הנושאת אביו ומפותת אביו, הנושאת בנו ומפותת בנו. האיסור לישא אשת אביו או אשת בנו לא כולל אם אביו או בנו אנס או פיתה אישה.
מפותה. כן. מה העונש של האישה שם?
תלוי אם היא הייתה מורסת, אם היא לא הייתה מורסת, אם היא לא הייתה מורסת, אין עונש. בינה לבין שמיים, אבל... רבי יהודה אוסר באנוסת אביו ומפותת אביו. ואמר רב גידל המרב, מה איתם את רבי יהודה שהוא אוסר אנוסת אביו ומפותת אביו? בכתיב, לא ייקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו. אני דורש כנף שראה אביו, לא יגלה. לא יגלה כנף אביו, גם אם היא לא אשת אביו, ברגע שזה כנף אביו. זה... אומרת רגע, מה רגע? וממד באנוסת אביו כתיב, איך אתה יודע שזה כנף שראה אביו? כוונה היא דווקא אנוסת אביו. דסמיך לי, כי בעצם אני דורש סמוכים, אז רבי יהודה כן דורש סמוכים פה. כתוב מיד סמוך, ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה 50 כסף. יש את הדין הנוסה, ומיד אחרי זה לא ייקח איש את אשת אביו, לא יגלה כנף אביו. אז הסמיכות מלמדת אותי שעשו גם לישא את הנוסת אביו. אמרי, אז בני הישיבה באמת אמרו, אין במשנה תורה דריש. אתם צודקים. באמת במשנה תורה רבי יהודה דורש סמוכים. אז למה חזרה השאלה, אז למה רבי יהודה מתיר לבעל קרי לברך? מה הרי יש לי סמוכים בעודתם לבניך יום אשר עמדת לפני השם בסיני. תלמד תורה כשאתה כמו בסיני, והפסוקים האלה נאמרו בפרשת דברים. אז למה רבי יהודה לא דורש סמוכים? אומרת הגמרא, הוא כן דורש, אתה צודק. והני סמוכים מבעל אלי, דרך רבי יהושע בן לוי, אבל הוא דורש את זה לדרשה אחרת. אמר רבי יהושע בן לוי, כל המלמד לבן בנו תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו קיבלה מהר חורב. אם אתה מלמד את הנכד שלך תורה, אז זה נחשב כאילו קיבל את זה מהר חורב. כל הכבוד לכם, אתם נראים. אתה צודק, אתה צודק, זה לא כתוב בגמרא. אבל מה כתוב בקידוש דף למד עמוד א'? כל המלמד את בן בנו תורה. כך כתוב בקידוש. הגמרא שלנו אומרת את בנו תורה, אתה צודק. אבל הדרשה, וככה זה נפסק להלכה, שזה בן בנו. זה... יפה! איך אתם יודעים כל כך טוב? כל הכבוד.
יש פה טעות כתוב אצלי, פעם למד לבנו תורה, כמעל עליו הכתוב.
מעלה עליו הכתוב, כן. גם אצלי זה כתוב, מעלה עליו הכתוב, כאילו קיבלה מהר חורב. התורה המחשיבה את זה, כאילו קיבל את זה מהר חורב. אני תמיד אוהב להעביר את זה בדרשות שיש סבים וסבתות שם, שידעו שיש להם חובה, מעלה עליו הכתוב. התורה מחשיבה את זה, התורה מחשיבה את זה כאילו קיבלה מהר חורב, שנאמר בעודתם לבניך ולבני בניך, זאת אומרת יש מצווה ללמד את הנכד, וזה גם כן, גם צי כתוב מעלה עליו הכתוב. כך צריך להיות. אה. טוב. וכתיב בתרי, יום שעמדת לפני השם לוקח בחורב. אז זה דרשה גמורה, זה לא איזשהו... אגדת, זה דרשה, וזה נפסק להלכה, יש עניין שדווקא הסבא ילמד את נכדו, וזה כאילו קיבלה מהר חורב. לגלוש לסיפור רגע?
זה רבי יהושע בן לוי,
מה? כן, חורב זה סיני. תראה, אז בוא תזכר בשאלה ששאלנו בהתחלת הסוגיה, ותענה אתה לשאלת עצמך.
כן, זה כאילו...
קשה לומר שהדרשה הראשונה היא דרשה גמורה. קשה. ירד זה תקנת עזרה. אלא מה? שכבר ראינו בסוגיה קודם שהוא ירד בעיקת הארי בתוך הבור ביום השלג. שלפי פשט אחד זה אומר תנחית בזיזי דברדה, נכון? שהוא ירד וטבל ביום שלג כדי ללמוד תורה. אמרנו זאת אומרת עוד לפני עזרה עוד מימי דוד המלך טבלו לקריין. זאת אומרת המושג היה קיים כבר מימי מתן תורה. אז יכול להיות שמתוך הסמיכות הזו, אבל לא היה דין כזה. משהו כזה, כן. טוב. טוב. אז סגרנו את הסוגיה הזו בינתיים. אז לפי רבי יהודה בשלב הזה, אנחנו רוצים לומר שבעל קרי מותר בדברי תורה. מה עם הפסוקים? הוא דורש אותם ללמוד שיש עניין שסבא ילמד את הנכד דברי תורה. אז אנחנו נקשה על זה. אבל לפני שניכנס לסוגיה, אני רוצה לתת הקדמה הלכתית. בסדר? מה זה זב? מה זה בעל קרי? מה זה נידה? מה זה זבה? בסדר? בסדר? בואו נעשה חזרה מהירה שנדע מהם המושגים האלה. בעל קרי כולנו יודעים, בן אדם שמוציא שכבת סרע. בסדר? מרצון, לא מרצון, עם אשתו, לא עם אשתו. ברגע שיוצא ממנו שכבת סרע, הוא בעל קרי. איש ואישה שקימו יחסים, אז עכשיו הזרע נמצא בתוך האישה. מטבע הדברים, כשהאישה נעמדת, אז רוב הזרע יוצא. הזרע, רוב הזרע שיוצא באותו רגע, עכשיו היא פולטת שכבת סרע. כאילו, הזרע כשהוא יוצא ממנה, מטמא אותה גם כן. כמו שכשהזרע יוצא ממנו, זה מטמא אותו, ככה כשהזרע יוצא ממנה, זה מטמא אותה, פולטת שכבת זרע, גם כן צריכה תבילה. עד פה, פשוט. שלב ב'. אישה שפלטה שכבת זרע יום, יומיים, שלושה אחרי תשמיש. אנחנו אומרים, בהלכה, שלושה ימים אחרי תשמיש, הזרע הזה עוד חי. המדע באמת גילה את זה לפני כמה שנים, שבאמת זה ככה. נכון, שלושה ימים הזרע חי, גם אם היא נעמדת, לא כל הזרע יוצא ברגע הראשון, יכול להיווצר מצב שהזרע יצא אחרי יומיים, אחרי שלושה. עכשיו, לזה יש רלוונטיות הלכתית לימינו. למה? כי כשאישה פולטת שכבת זרע, אז היא נתמת לגבי תומת קרי, יש לה תומת קרי שזה לא כל כך רלוונטי לנו היום, אבל זה גם כן גורם לאותו יום שהוא לא יכול להימנות בשבעה נקיים שלה. יש לנו דין מיוחד, שכשאישה היא זווה, ובימינו כל הנידות אנחנו מתייחסים להם כזוות, היא צריכה שבעה ימים שבהם היא לא רואה דם, וגם כן לא פולטת שכבת סרע. אם היא פולטת שכבת סרע באחד מהשבעה ימים האלה, אז האישה לא יכולה לספור את אותו יום כאחד מהשבעה נקיים. עד פה אנחנו יחד? אוקיי. מה הרלוונטיות ההלכתית לזה? הרלוונטיות ההלכתית היא כזו. בוא נאמר, אישה קיבלה מחזור היום, יום ראשון. לפני שעתיים היא הייתה עם בעלה. בסדר? אז הפסקת צהריים הם היו יחד. היא פולטת שכבת סרע. היא לא רק פולטת שכבת סרע, היא יוצאה מחזור. רוב נשים למחזור לוקח 5-7 ימים שכל המחזור יצא. יש נשים שזה כמו ניאגרה. נפתח הברז, הכל יוצא, תוך 10 שעות היא נקייה. בסדר? עכשיו, מגיע מחר, אחר צהריים, אין עוד דם. מה היא רוצה לעשות? להתחיל שבעה נקיים. תעשה הפסק טהרה, תתחיל שבעה נקיים. הפסק טהרה זה בדיקה שהיא בודקת שנגמר כל הדימום. מגיע השקיעה, היא בודקת, היא לוקחת חתיכת בד, מה שאנחנו קוראים בהלכה עד, בודקת את עצמה, הכל נקי, בסדר. אז מחר, יום שני בצהריים, היא כבר אומרת, אני נקייה. יום שלישי היא רוצה שתהיה היום הראשון של שבעה נקיים. מה הבעיה בזה? שביום שלישי היא עוד יכולה לפלוט שכבת זרע. ואם היא תבלוט שכבת זרע, אז היא חושבת אני נקייה, לא יצא לי דם ביום הזה, ובעצם היום הזה לא נחשב כאחד משבעה נקיים, נכון? זרע, זרע, לא דם. דם היא תתפוס, היא לובשת לבנים כל השבעה נקיים. אבל זרע, זרע יכול לצאת והיא לא תשים לב. מאחר והיא שימשה ביום ראשון, זרע של הגבר, אמרנו. יכול להיות שיצא, מה זה, זה יכול להיות. לא צריך שיצא כמות גדולה. כל טיפה שיוצאת, לא, אישה מטבעה יש לה לחות באותו מקום, היא לא תשים לב אם זה הזרע שיצא או הלחות שלה ששם, זה לא, כמו שהפה כל הזמן רטוב, ככה אותו מקום תגור זמן רטוב, אז למה איסה יכול, אז בגלל זה חזל עשו תקנה מיוחדת, התקנה הזו לרוב אנשים לא משנה במילא, כי כמו שאמרנו, רוב אנשים רואות דם בין 5-6 ימים, אבל חזל עשו תקנה, מהרגע שאישה רואה דם, היא צריכה לחכות 4 או 5 ימים, תלוי ספרדים, אשכנזים, תלוי במנהג, ברמה עקרונית, אנחנו אשכנזים 5 ימים, לפני שהיא יכולה לעשות הפסק טהרה, לפני שהיא יכולה להתחיל את השבעה נקיים. כמו שאמרתי, לרוב אנשים, זה כן משנה.
זה לא משנה, כי יש לה, כי יש לה דם, אז היא גם ככה.
אז בימינו, אני אומר, לרוב אנשים, זה לא משנה התקנה הזאת של חכמים. איפה זה יכול לשנות? זה יכול לשנות, בוא נאמר, אישה בהיריון. הרבה נשים בהיריון מגיע יום 30, יום הווסת, גם שהיא בהיריון יוצא לה קצת דם. יוצא לה דם, היא נתמת. למחרת אין לה כבר דם. היא רוצה לעשות הפסק טהרה ולהתחיל את השבעה נקיים. הפסק טהרה זה הבדיקה שבה היא מוכיחה שהפסיקה לדמם. היא עושה בדיקה, זה נקרא הפסק טהרה, ואחרי השקיעה כשהיא נקייה, למחרת יתחילו השבעה נקיים. אז יכולים להיות מציאויות שלאישה יש רק ראייה קטנה, ואז היא רוצה בעצם להתחיל את השמנקים מחר. היא לא יכולה. חזל עשו תקנה. מאחר והיא יכולה להיות פולטת שכבת זרע מאתמול, והפליטת שכבת זרע הזו סותרת את אותו יום של השבעה נקיים, והיא לא תשים לב לזה, כדי לחסות כל המקרים שיכול להיות של תשמיש ופליטת שכבת זרע. אז חזל אמרו, היא מחכה חמישה ימים, תמיד לפני שהיא מתחילה השבעה נקיים. ובגלל זה אנחנו אומרים שזוג...
חמישה ימים אמרנו שלושה.
כי יכול להיות שהיא תשמש בדיוק בבין השמשות. אז היא תחשוב שזה שלושה מאתמול. ובעצם זה ממחר. אז תאמר לי, זה ארבע, זה לא חמש. אבל זה כבר נכנס לדיון הלכתי, איך זה הגיע לחמש. זה למה שמעיקר דין זה בעצם ארבע, אנחנו נוהגים חמש. זה של... זה מעין יתר ביטחון. זה כבר יותר מורכב של הבין השמשות שיכול להתבלבל. אבל למעשה, אז בגלל זה אנחנו אומרים זוג ממוצע, אסורים 13 יום בחודש. 5-6 ימים שהיא רואה מחזור, גם אם היא לא ראתה מחזור, 5 ימים שהיא צריכה לחכות לפני שהיא יתחילה להתחיל את השבעה נקיים, פלוס השבעה נקיים. בסדר? אז זה הקדמה, אם כבר אנחנו נוגעים בנושא עכשיו של פולטת שכבת זרע ונדע שפלטה שכבת זרע, שתדעו את הרלוונטיות ההלכתית גם בזמן הזה לסוגיה הזו. עכשיו, עוד כמה נקודות לידיעה שלנו. בוא נגדיר מה זה זב, בזבה ונידה. אנחנו בהתחלת ההקדמות. אני משער שאתם מסכימים ששווה שפעם אחת בחיים נבין את הכל על בוריו, כן? אז אני יודע שזה לא לגמרי סוגיה שלנו, אבל זה דברים, מושגים שיופיעו לכם בכל השס, אתם חייבים להכיר אותם. אז מה הסברנו בינתיים? הסברנו בעל קרי, שזה כל אדם שיוצא ממנו זרע. הסברנו פולטת שכבת זרע, שזה הזרע שיוצא מהאישה בשלושה ימים הראשונים אחרי שהיא שימשה עם בעלה. אמרנו שיש איזה רלוונטיות א' בימי חזל, שזה תימא אותה תומת קרי, וב' בימינו, שזה שולל את אותו יום מלספור שבעה נקיים. מה? כן, אותו יום לא נחשב. זה לא סותר, זה רק סותר את אותו יום. עכשיו, אם כבר הזכרנו את זה, אז יש שיטת המחבר שאנחנו לא נוהגים כמו, אבל יש בראשונים, וכך המחבר מביא, שאישה יכולה לקחת בקבוק מים בעצם, לנקות, לעשות אמבטיה, לנקות את הרחם שלה, לנקות את עצמה מבפנים, ואז היא יכולה לומר, אין לי עוד זרע שיצא. למה היא מחכה חמישה ימים אחרי שהיא מתחילה לדמם? כי אני אומר, אולי יצא ממנה זרע. אבל אם היא נקטע את עצמה בין כבר זרע שיצא, אז היא כבר לא צריכה לחכות את החמישה ימים. זה המחבר מביא את זה, אנחנו לא נוהגים ככה, אבל תדעו שקיימת כזו שיטה, גם בראשונים וגם בהלכה. הלאה, שלב ב'. מה זה זב? אז אנחנו יודעים שהזרע יוצא כשאדם בקישוי, ובן אדם בכוונה או בחלום מוציא את הזרע. זיווה זה דבר שנראה בדיוק כמו זרע, יש הבדל דק ביניהם, הגמרא מחלקת ביניהם, וזה דבר שבעצם נראה מאוד מאוד דומה לזרע, זה לא נראה כמו מרגליים, זה נראה כמו זרע, מבחינת ממה זה מורכב, אבל זה יוצא בלי כוונה, ויוצא בעבר רך. זאת אומרת, זה איזושהי מחלה. זב זה מלשון דבר? כן. אז אני דיברתי עם רופאים, הרופאים אומרים שאולי זה גנריה. אני לא יודע איך קוראים זה בעברית, גנריה. זה סוג מחלת מין שיוצא לבן אדם. פעם הייתי נוכח בברית שביקשו ממני לעשות, ולמזלי לא עשיתי. המועל היה תקוע בתנועה. אז אני לא רציתי לקחת מהמועל, כאילו הזמינו אותו, אני הייתי עורך. אני לא רציתי לקחת ממנו את הברית. ובסוף מועל אחר עשה את זה.
אבל גם לא היה לך את הכלים.
היה שם כלים. מישהו הביא את הכלים בשביל המועל. אז ביקשו שאני אעשה. אני לא רציתי, אמרתי, קח לו עוד 5 דקות, אני מצטר. הוא איחר ממש 45 דקות, האורחים כבר ממש געשו. אמרתי, בסדר, מה אני אקח ממנו את העבודה? אז הוא ביקש, אני לא יודע בדיוק. אז הוא ביקש ממישהו אחר לעשות. המועל האחר עשה, ובאמת אחרי 10 דקות אותו מועל בא. והוא עשה ברית קינה לחלוטין, עשה הכל נכון. יומיים אחרי הברית, הילד מתחיל לזוב. יוצא ממנו, בדיוק כמו שאמרה מתארת זב, יוצא ממנו משקה כזה סמיך, כשהאבר רך, ואף אחד לא יודע מה זה. יא, תינוק, מה אני מדבר איתך תינוק בן 10 ימים. בסדר. אז הכניסו אותו לבית חולים, הבית חולים טען שזה אשמת המוהל, ואני באתי ועדתי שאני ראיתי את המוהל ועשה עבודת תקינה, וזה שקר וחזב, אי אפשר להעליל על המוהל, אני הייתי שם, אני מוהל, ואני ראיתי. התברר שהבית חולים השפה שלכם שחררו את הילד, היה לו איזושהי דלקת שגרמה לו לזוב הזה. ממש בדיוק כמו שגמרא מתארת. ילד יוצא ממנו משקה סמיך, לא יודע בדיוק מה זה. בסדר, היה שם איזשהו זיהום. לא אשמת המועד. היה לו את זה, אחר כך הוכיחו שהיה לו את זה קודם. אבל זה מאוד קל לרופאים להאשים את המועד, זה תמיד נוח. הוא אין לו חיבין, להם יש. בסדר. למה זה? אז זה זיווה. זיווה זה עבר רך, זיווה זה בלי כוונה, זיווה זה בלי שליטה, ולא תמיד הוא אפילו יודע אם זה יוצא. ובגלל זה כשזב רוצה לבדוק את עצמו אם הוא נטהר מזובו או לא, הוא צריך שבעה נקיים, אז הוא שם לעצמו כיס. הם היו שים כיס מאור וממתכת שהיה בודק. שמים את זה על העבר, והוא בודק את זה כל ערב לבדוק אם יצא לו משהו לתוך הכיס. כך הוא יכול לספור את השבעה נקיים שלו. עד כה אנחנו יחד? בסדר. יש מסכת שלמה, מסכת זבים, אנחנו לא מכנסים לכל הפרטים. זה יכול לבוא מיתר אכילה, זה יכול לבוא מהירורי עבירה, זה יכול לבוא מכמה דברים, הזיווה. ובאמת בודקים את הזב, לבדוק מה גרם לו לזיוותו. אבל ברמה הקונית זה זב. זב מותר לחיות עם אשתו. אין איסור. זה קשה עליו התשמיש. אבל מבחינה הלכתית, זב יכול... אין איסור על זב להיות, לחיות חיי נישואין.
גם על דברי תורה.
הכל. לא יודע. לא יודע מבחינה מדעית. לא יודע. לא יודע. עכשיו... הזב תמה, וכמובן כל המשקים שיוצאים ממנו תמים. הרוק שלו, הזיבה שלו, אלה הם אבות התומה.
תמים.
יש לו גם תומת מרכב ומשקב ומושב, נכון. עכשיו אנחנו עוברים לאישה. הבנו מה זה בעל קרי, הבנו מה זה זב, עכשיו אנחנו עוברים לנידה וזבה. בסדר? אני משער שאני צריך להסביר את הכל, נכון? מה התחלה? נסביר. בסדר. הקדוש ברוך הוא ברא את האישה שיש לה רחם. בסדר? אישה בריאה, יש לה רחם. מהרחם יוצאים שני צינורות, מה שנקרא חצוצרות, ובסופם יש שני עיגולים קטנים. מה?
שחלות.
יפה. עכשיו, כל חודש, אחד מהשחלות באישה בריאה, מוציא ביצה. ביצה זה בגודל שגרגיר סוכה, שעובר מהשחלות, דרך החצוצרות, דרך הצינורות, לתוך הרחם. הרחם, דרך אגב, בערך בגודל של גרוף באמצע הבטן של האישה. בסדר? הרחם... מגיל בגרות של האישה, נערך לקבלת הביצה, נערך שהביצה הזו אולי תהפך להיות תינוק. בסדר? אז הרחם מפתח דם ומפתח שכבות לקלוט את הביצה שנכנסת. כשהביצה הזו נכנסת, יש בערך 36 שעות שבה היא יכולה להתפרות. כאילו שאם האישה, אם יש זרע בתוך האישה, הזרע הזה יכול להפרות. את הביצה, אחרי 36 שעות, הגוף, מה שנקרא ביוץ, יפה, הגוף קולט שהביצה לא הופרה, ואז הגוף מתחיל תהליך של שבועיים בערך, של הכנה, לפרק את המערכת הפנימית של כל הדם והכלי דם והשכבות שהוכנו מטעם הגוף לצורך קבלת הביצה, ואז אחרי שבועיים בערך, מגיע המחזור, שזה בעצם פירוק של כל הכלי דם והכל שהיה בפנים, כדי לרוקן את המקום, להכין מחדש בחודש הבא.
אז ההיריון לא קורה דווקא עם הגבר.
זה יכול לקרות 36 שעות אחר כך. זה יכול לקרות 3 ימים אחר כך. כי אמרנו, הזרע חי 3 ימים בתוך האישה. אז יכול להיות שהם יהיו יחד בשבת. והזרע רק יפריע אותה ביום שני, כי היא תבייץ ביום שני. אלא מה, שבשבת, כשהם היו יחד, יש מיליארדי תאי זרע בתוכה. כשהיא נעמדת והרוב יוצא, אז יש פחות סיכויים. מבחינה סטטיסטית, פשוט יש פחות תאי זרע שיכולים להפרות את הביצה. אבל בעצם, האישה יכולה להיכנס להיות 3 ימים אחרי התשמיש. גם נכון, איך אתה יודע את זה? נכון. מה? בסדר. עכשיו, עכשיו שהבנו את הצד המדעי שבדבר, הצד ההלכתי. אישה מקבל מחזור בממוצע כל 30 יום. זה ממוצע לא מדויק בימינו, נשים נאות ונדות, זה לא בדיוק אין להם מחזור קבוע, אבל בימי חזל היה להם מחזור קבוע. ובימי חזל היה להם גם כן תחושה כשהמחזור התחיל. היה להם כאב כל כך ברור שהאישה הייתה קמה באמצע הלילה כשהמחזור היה מתחיל. הכאב הזה נקרא הרגשה. זה אחד משלושה סוגי הרגשות, אבל לכל אישה ממוצעת היה את זה. חזל תמיד מתייחסים למחזור כמחזור, כדבר קבוע, שהאישה יודעת על השעון מתי זה הולך להגיע. יש נשים שזה היה לפי ימי החודש, יש ימים שזה היה לפי ימי השבוע, יש נשים שהיה לפי דברים אחרים, אבל לאישה ממוצעת היה מחזור קבוע כמו שעון שוויצרי. הם ידעו לפעמים על הדקה, עוד 5 דקות אני הולך לקבל. מה?
היום השם הזה לא רלוונטי.
נכון, היום זה לא כל כך מצוי, כי החיים שלנו לא מסודרים. נשים שחוזרות לחיות חיים מסודרים, לקום עם הזריחה, ללך ללשון עם השקיעה, לאכול ארוחות מסודרות בזמנים מסודרים, על פי רוב חוזרות למחזור מסודר. בגלל שהחיים שלנו בלגן עם התאורה ועם הזמני קימה, שינה, אכילה, אז זה מן הסתם הגורם העיקרי שמחזורים כבר מאז ה-Industrial Revolution, מאז המהפכה האינדוסטריאלית, התעשייתית, כבר 200 שנה שאנחנו רואים שהמצב מתדרדר והולך, שאין כבר מחזורים קבועים. למעשה, אישה מקבלת מחזור. פה נאמר, היום היא התחילה לדמם. אמרנו, אישה מוצאת מדממת בערך 6 ימים. מבחינת התורה, ביום השביעי היא יכולה לעשות הפסק טהרה, היא בודקת, היא טהורה, בלילה היא הולכת למקווה, זהו, הכל נגמר. זה דין נידה. עכשיו יש לה 11 יום, ואחרי 11 יום, מתי שהיא תראה את המחזור הבא? נכון. נכון. מבחינת התורה, נידה זה מהרגע שיש לה מחזור, 7 ימים, גם אם המחזור יהיה רק יום אחד, 7 ימים יתמאה. בלילה אחרי השביעי, הוא הולך למקווה, ואחר כך יש 11 ימי זיווה, שנסביר אותם עוד רגע. אחרי ה-11 יום האלה, אנחנו אומרים, המחזור הבא שהיא תקבל, יהיה שוב נידות, ושוב אותו דבר, 7 ימים יתמאה, ולא מעניין אותי אם היא רואה יום אחד או 7 ימים, וביום השביעי אחרי השקיעה, היא תלך למקווה, אחרי שהיא עשתה הפסק טהרה, רואה שאדם הפסיק, הולך למקווה, וגמרנו. זה התורה, זה הדין דאורייתא. יש בתורה דין זיווה. אז נידה, זה אישה שמקבלת מחזור עם הפרשים של מינימום 11 יום ביניהם. יכול להיות שיהיו הפרשים יותר גדולים, כי אמרנו אישה ממוצעת רואה כל 30 יום. אבל זה דין נידה של התורה. תמאה 7 ימים, לא משנה כמה מתוכם היא מדממת, היא לא תתאר לפני השיבה. מה זה דין זיווה? פה נאמר, הסתיימו 7 ימים, הלכה למקווה, לא הלכה למקווה, בסדר. היא ראתה היום יום ראשון, היא הולכת למקווה מוצאי שבת, אמרנו 7 ימים, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת, שבת זה היום השביעי, זאת אומרת מוצאי שבת היא תלך למקווה, כן? הולך למקווה מוצאי שבת, יום ראשון בבוקר יוצא טיפתם. מה זה הדם הזה של יום ראשון, ב-11 ימים אחרי הנידה, אחרי הנידות, אני אומר, רגע, זה כבר לא נידות, זה כבר לא מחזור. זה כמו שהזב יש לך אצל הגבר שיוצא לו משקה שהוא לא קרי, ככה אצל האישה יש זיווה, יש משקה, דם, אנחנו קוראים זה דם זיווה, אבל זה נראה אותו דם כמו הדם נידה פלוס מינוס, הדם שיוצא עכשיו הוא כבר לא דם של המחזור, זה זווה, יוצא למשקה לא בזמן שאני מצפה, היא זווה, יוצא אישה זוות דם ודם, כן? יש ארץ זוות חלב ודם, שיש אישה זוות דם ודם, אז יום ראשון שהיא רואה, זיווה, יום שני, זיווה, שלישי, זיווה, שתי 11 יום, ברגע שהיא נהיית זווה, אני אומר, צריכה עכשיו 7 נקיים, דין דאורייתא, היא צריכה לספור 7 ימים, שכל יום היא בודקת, היא רואה שלא יצא ממנה שום דבר. ברור? עכשיו הבנו מה זה נידה, מה זה זווה. ברמה עקרונית. חזרה לגמרא שלנו. תנן, אז שוב, הסברנו קרי, הסברנו פולטת שכבת זרע, הסברנו נידה, הסברנו זווה. כן? גמרא, תנן, אחרי כל ההקדמות האלה. המשנה הבאה בעצם, המשנה בחבב, אנחנו נראה עוד כמה משניות. זב שראה קרי, הוא תמה תומה חמורה של זב. קרי יכול לטבול באותו לילה, והוא טהור, אותו יום אחר הצהריים, ובלילה הוא טהור. הזב הוא צריך 7 נקיים. אז האדם הזה היה קודם כל זב, ואז הוא ראה קרי תוך כדי הזוב שלו. ונידע שפלטה שכבת זרע, היא נידע, אז יש לה תומה... כי הם יחסים עם אשתו, מה קרה?
אז זה דווקא בזה, ולא לבד.
יכול להיות גם לבד, כל פעם שיוצא ממנו זרע.
אמרנו שקשה להבדיל
בזה. כן, אבל אם הוא בקישוי והוציא זרע, הוא יודע מה זה להוציא זרע. יש איסור דאורייתא, להוציא זרע סתם ככה, אז נתתי דוגמה, כשרה. שהבן אדם היה עם אשתו. זב שראה קרי, ואתם יודעים דרך אגב למה זה נקרא קרי? למה זה נקרא מקרה? כי זה הלשון של התורה, הלשון נקייה של התורה, וכי יהיה איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, ממשהו שקרה בלילה. התורה לא רוצה לדבר, התורה לא משמש במונח לעשות לקיים יחסים, התורה שומרת הלשון נקייה, אז היא קוראת לזה דבר נקי, מקרה לילה, משהו שקרה בלילה, לא צריך להסביר. אז זה למה זה נקרא טומאת קרי. מה שקרה, לא מסבירים. תמיד התורה מקפידה על לשון נקייה. זב שראה קרי, ונידה שפלטה שכבת זרע. והיום אנחנו יודעים מה זה נידה, ומה זה פולטת שכבת זרע. אז, וגם אנחנו מבינים איך יכול להיות מציאות כזו, שהיא נידה והיא פולטת שכבת זרע. כי הרי לפני שעה היא הייתה עם בעלה. עכשיו היא רואה את הנידה שלה. עוד שעה היא תהיה פולטת שכבת זרע שוב. או, אז היא נידה שפלטה שכבת זרע. המשמשת, אישה ששימשה עם בעלה, אז היא טמאה מהתשמיש, וראת אדם. עכשיו, אחרי, קודם כל היא הייתה משמשת, קודם כל היא הייתה טמאה קרי, ואחר כך היא ראתה אדם נידה, וכל המקרים האלה צריכים טבילה.
אבל זה לשון העובדה, כאילו זה באמצע הזנר.
נכון, אתה צודק.
זה דווקא במציאות כזאת או שגם אחרי זה?
גם אחרי זה. המשנה באה להדגיש, לא משנה אם התומה החמורה קדמה לתומת קרי, או התומת קרי קדמה לתומה החמורה. משמשת, התומת קרי קדמה לתומה החמורה. אז בכל המקרים האלה, תנקמה אומר, צריכים טבילה. אם הם רוצים ללמוד תורה, עדיין חלה תקנת עזרה, למרות שהטבילה לא תפתור להם את התומה החמורה, אבל אני עדיין מחייב אותם טבילה. עזרה תיקן בעל קרי צריך טבילה, גם אם זה לא יפתור את התומה החמורה, עדיין צריכים טבילה. ורבי יהודה פותר. אז אנחנו רוצים לדייק מהמשנה. עד כאן לא פתר רבי יהודה, אלא בזב שראה קרי. מתי רבי יהודה אומר לי שבעל קרי לא צריך לטבול? כשיש לו תומה חמורה. אלא בזב שראה קרי דמיקר עליו בר טבילה הוא. אבל בעל קרי גרידה מחייב. לכאורה, מה יאמר רבי יהודה אם הוא סתם בעל קרי? שהוא חייב טבילה. איך אתה אומר לי שרבי יהודה של המשנה שלנו סובר שאין כזה מושג כמו טבילה לבעלי קרי? אז למה במשנה בהמשך הוא רק חולק על כל מיני מקרים שיש תומה חמורה פלוס הקרי? לפי רבי יהודה אין כזה דבר טבילה לבעל קרי, אתם רוצים לומר. וכי תאימה, אולי הייתה טיטן, הוא הדין דאפילו בעלי קרי גרידה נמי פתר רבי יהודה, והי דקמי פליק בזב שראה קרי לידיעך כוחן דרבנן. אתה תאמר לי, לא, 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 זה רק להראות לנו שרבנן, אפילו במקרים האלה מחייבים טבילה, אבל רבי יהודה באמת אין כזה דבר. עם הספר, רגע, מה כתוב בהמשך? המשמשת וראת אדם. קודם היה לה תומת קרי, אחר כך היא נידה. צריכה טבילה, למען קטני לה. באיזה שיטה, איפה חידשת לי משהו? אילם על רבנן, פשיטה. רבנן, ודאי שהיא חייבת טבילה. השתה הוא מה זב שרק יריד מיקר עליו בר טבילה מחייבי רבנן. אם כשהוא היה קודם כל זב, והטבילה לא הייתה מועילה לו, ואחר כך הוא ראה קרי, עדיין חכמים אומרים שהוא חייב טבילה, אז כל שכן כשהיא הייתה משמשת, וכבר חל עליה חיוב טבילה, שהתומה החמורה לא תפתור אותה, אם כשהתומה החמורה קדמה היא לא פתורה, אז כל שכן כשהתומה החמורה באה השנייה היא לא פתרת, אז זה משנה אומר, המשמש פלטה אדם מעיקר בתבילה היא לא כל שכן, אלא לב רבי יהודה. צריך לומר שהחידוש הוא בשיטת רבי יהודה, ודווקא קטני לה. והמשנה אומרת לי, דווקא לפי רבי יהודה, משמשת פלטה נידה אינה צריכה תבילה, אבל בעל קרי גרידה מחייב. ופה הוכחנו שמהמשנה היא אנחנו רואים שלפי רבי יהודה יש כזה דין כמו תבילה לבעלי קרי. הוכחנו את זה, אז הגמרא עכשיו צריכה להתמודד עם זה. צריך ללמוד פשט חדש במשנה שלנו. הפשט שיצאנו לא יכול לעמוד. עד עכשיו רצינו לומר לפי רבי יהודה, כן, אין כל הדין הזה של תקנת עזרה, בעל קרי יכול ללמוד תורה. עכשיו הוכחנו שיש את הדין הזה. אז עכשיו צריך להתמודד עם המשנה. אז מה יהיה פשט במשנה? אז אנחנו נמשיך פה מחר. חבר'ה, אני רוצה שתחזרו על המושגים שלמדנו היום, זה מושגים שכל השעס. בסדר? זה, אתם חייבים לדעת, להבין, מה זה פולט שחזרי, קרי, זב, זבה, נידה. בסדר? ה-11 יום, ה-7 ימים. חבר, הבנתם את זה היום? בסדר, זה לא מסובך, אבל תקלטו את זה. בסדר, אתם גם למדתם את כל הדין של התקנה של 5 ימים, לפני שסופרים 7 נקיים. עשינו המון בהקדמה הזאת.